טוב, יריב, על מה אנחנו הולכים לדבר היום?
היום אנחנו הולכים לדבר על משהו שהמון אנשים מדברים על זה בזמן האחרון, וזה מחירי הנדלן יעלו או ירדו.
או, זה חתיכת נושא.
נכון, ולפני זה אנחנו...
אבל הם כבר יורדים, לא?
לא, איזה ירדים. לפני זה נדבר על ההיסטוריה. כאילו, מה היה מבחינה היסטורית? כמו עמוד האש. נחזור אחורה לקום המדינה.
טוב, הקימו את המדינה, אתה יודע. כל כך התאמצו. מי חשב בכלל על נדלן?
נכון, אתה בכלל יודע למה העיר הראשונה במדינת ישראל הייתה פתח תקווה? הרי זו העיר הראשונה. למה לא?
יפשו שם את הביצות או משהו, לא?
נכון, בדיוק. אתה יודע, כשהגיעו במעפילים, תראה, זה נראה כאילו יש לי מלא ידע, אבל זה הדבר היחיד שאני יודע. אני משתמש בזה סתם, בלי סיבה.
נראה לי תברחת משיעורי היסטוריה, אבל ניתן לך את ה...
לגמרי, לא. כשהגיעו המעפילים לארץ, הם לא רצו לגור ליד הים, בגלל המלח. אז לכן הם התרחקו מהים, והם הלכו לכיוון פתח תקווה.
כן, הים הורס את הבנייה.
כן, ברור. ולכן שבאו לארץ, בכלל לא הכלסו את תל אביב. הכלסו פתח תקווה וכל מיני ערים.
וואי וואי, איזה טעות. טעות של ה... חוף תל אביב.
לא יכלו לבוא עם שמי, שיגיד להם פה.
איך לא היו דברים כאלה פעם, יאללה, לא יאמן, לא יאמן.
לגמרי. אז תשמע, בוא אני אגיד לך, תראה, אתה יודע, כשאתה הרבה בזמן מתעסק בנדלן, אז אתה נתקל באנשים, ופלוס מינוס הם אומרים אותו דבר לאורך השנים. עכשיו המחירים ירדו. עכשיו, זה נכון לגבי 2009, זה נכון ל-2010, 2012, 2015, 2017, 2023, תמיד יש סיבה למה עכשיו המחירים ירדו. ואני אגיד לך מה הקטע? המחירים לא יורדים. אם אני מסתכל, נניח, מקום המדינה עד היום, אז התחילו למדוד את מחירי הנדלן משנת 1951, לא מ-48.
פספסו שנתיים קריטיות. טוב, למי הכוח וכל המלחמות?
עשיתי גוגל, האמת, לפני הזה.
יפה, יפה.
זה מידע של הרגע האחרון, זה לא...
התכוננת, אתה מקבל פה קרדיט, כאילו, אנשים...
אמרת לי, אל תדבר סתם שטויות, תביא נתונים.
תבוא, כן, תבוא מוכן. אני רוצה ש...
באתי מוכן, תראה כמה אוכל.
אני מאתגר אותך, כן. כיף כיפים ושטויות, וואי וואי, על ההיסטור.
כן, יאללה, יש פודקאסטים, מביאים סושי, עניינים, תראה מה אני מביא, ביסלי.
לאט לאט, עוד מעט תזמין את השליח, הוא יבוא.
טוב, אז תשמע, ככה, קודם כל, הנה הנתונים. בקום המדינה לא היה שווי לקרקעות, בסדר? מ-1948 עד 1951, כאילו מחירי הנדלן היו פלוס מינוס סדר גודל של שקל. תקשיב טוב.
מה, חילקו כך קרקעות?
הקרקעות, כן. לא היה ממי לקנות את הקרקעות, הם לא היו שייכים לאף אחד. הקרקעות היו במחיר של שקל.
בטח של קקל ורמי.
ברור, כן. עכשיו תחשוב, גם הם באו לפה, מעפילים וכאלה, מה, את מי, איזה כסף היה להם? לא היה להם כסף.
וואי, בגלל זה יש את הסיפורים על אנשים כאלה שיש להם כמה בניינים בתל אביב, ושל סבא של...
כן.
בוא נה, זה לא נתפס. מי שראה אז את ה...
לי, כשאני הייתי קטן, אז סיפרו לי ההורים שלסבתא שלי הייתה חלקה בהרצליה פיתוח, אמיתי. והיא מכרה את זה תמורת, לא זוכר אפילו מה, לדעתי זה שטיח ענק, שטיח פרסי, או משהו כזה. כן. היא לא הייתה מפגרת.
זהו, היום לא היית צריך
לעשות... זה היה שווי.
לא היית צריך
לעשות... אבל תודה, תראה איזה שטיח יפה יש לי. אין לי בילה בפיתוח, אבל תראה איזה שטיח.
כן, אני מרחם קצת.
לא, עכשיו, תקשיב, זה באמת היו המחירים. פעם לפני המון שנים, היית עובד איזה 5, 6, 7 שנים בשביל דירה, היום 18 שנה. אוקיי? פעם דירת 4...
5, 6 שנים היית עובד בשביל דירה.
כן. מדינת ישראל היא במקום ה-75 ב-OECD של כמה קשה לקנות פה דירות.
שזה המדינות המפותחות.
כן. שזה, אם נהיה במקום הראשון, זה הכי קל, ואנחנו מדרדרים כל פעם, כל שנה, ליותר זה של כמה קשה לקנות פה דירות.
נו, זה מצדיק את כל השיח הזה שאומרים, לאף אחד לא יהיה פה דירה, וכולם מסכנים, ו...
זה לא מצדיק את השיח, כי תמיד יהיו את אלה שיגידו שקשה, ויהיו תמיד את אלה שיגידו, הנה, הנה, המחירים יורדים. אבל תראה, מחירי הנדלן, מקום המדינה עד היום, קודם כל, הרי ברור שהם עלו, כי עובדה, פעם היית עובד 8 שנים, היום אתה עובד 18 שנה. ומעבר לזה שהיה זה, אם תסתכל, מחירי הנדלן ירדו מתישהו בשנות ה-80, בשנת 67, בשנות ה-80, בשנות ה-90 טיפה, וירדו, הירידה הגדולה הייתה משנת 97 עד שנת 2002.
וואלה.
תמצתי בסוף, זה מה שאתה אומר, מילה, וואלה.
מ-97 עד 2002?
ככה היית כתב בכלכליסט, זה, וואלה.
כל זמן אתה מזכיר את זה. בוא, מ-97 עד 2002.
זו הייתה ירידה גדולה. שואם, כמה ירדו מחירי הנדלן?
20%?
10%.
בוא, אבל יגידו לך, עדיין ירדו, בוא, תראה, תסתכל בתקופה הזאת.
נכון, יגידו, עדיין ירדו, נכון?
בוא, תראה.
דרך אגב, אתה יודע מה הייתה הריבית בבנק ישראל באותם שנים?
בטח גבוהה, 15%, משהו
כזה. היה סדר גודל של 15%.
נו, ברור, זה מפרק מחירים קלאסי.
לגמרי, לגמרי. אבל...
כי באמת יותר שווה ב-15%.
נכון. מי כך משקל? עכשיו, אני מחזיר אותך עכשיו לשנת 97, מחזיר אותך אחורה במכונת זמן.
נו, האם, אותם ש... האם היית קונה וזה? כן. בסדר, נו, ברור ש...
מה, אז מה זה מוכיח? שזה לא משנה באיזה שלב אתה תקנה.
גם אם עכשיו מאוד קשה ומאוד... אז עדיין אנשים רוצים לקנות, בגלל הסיבה.
נכון, נכון. ועכשיו תחשוב שכשאתה קונה דירה, לא משנה באיזה סיטואציה, אתה, נכון, אתה משקיע בשוק ההון, נכון?
גם בשוק ההון, גם בדירה, אבל לא קורא זה להשקעה, כי זה הדירה שלי, אבל כאילו, שאני גר בה.
זה לא דירה שלך, לא, זה לא נחשב. אתה רוצה לספר לעצמך, לחברים שלך, בוא, לא לי.
איך אתה יורד עליי פה, וואי, וואי.
לא, אבל...
אנשים תמיד מרחמים עליי, כאילו.
באמת?
לא, מה זה? נו, מה שאתה מספר?
למה, אצלי תמיד אומרים בסיורים, מה השואם היה אומר על זה?
וואי, וואי. אני מרגיש זקן בין 80.
לא, אבל תחשוב שבאמת... כשאתה משקיע נניח בשוק ההון, נכון, יש מניות, ואז כאילו נניח הן עולות, אז אתה כאילו צמוד לבורסה, שהבורסה עולה, אתה עולה יחד איתה, נכון?
כן.
יופי. כמו... אז בנדלן זה אותו דבר. זאת אומרת, שגם אם אין לך כסף לקנות דירה, תקנה איזה משהו אפילו בקטנה, רק בשביל להיות צמוד לנדלן.
למדד הזה שרק עולה, מה
בדיוק,
שאתה מתאר מכל
בדיוק, ה... בדיוק, בדיוק. בשביל שכאילו... המחירים יעלו, אז נכון, ייקח 18 שנה, אבל אם לא תקנה דירה, אז יכול להיות שיקח 19 שנה או 20 שנה. אתה מבין? פה, אם אתה קונה דירה...
אתה כאילו מאחר את הרכבת, ואז אתה צריך ללכת ברגל. שזה... ולא תגיע לעולם.
נכון, נכון. כי תחשוב שאנחנו עובדים מאוד מאוד קשה, אבל מחירי הנדלן עולים הרבה יותר מזה. בגלל זה לוקח גם הרבה שנים לקנות דירה.
כי גם התשואה להון יותר גבוהה מהתשואה לעבודה. כאילו, זאת אומרת, ברגע שיש לך את הנכסים והם באמת כאלה שהם מניבים, אז הם, אתה מקבל עליהם הרבה יותר מ...
נכון.
ממה שתקבל בהעלאות משכורת וביותר נוח לך להתקדם. זה גם כל מה שהעשירים עושים.
נכון.
גם מקום המדינה, כל החברות הגדולות קנו קרקעות, בנו,
ונכון.
הם ממשיכים להתעשר.
נכון. עכשיו, תחשוב שגם אם אני מסתכל על השנים האחרונות, עזוב, יאללה, שנות 40, 50, 60, עזוב, נניח, יאללה, לא רלוונטי, כבר עבר, העולם השתנה, הכל השתנה והכל, אבל תחשוב נניח בשנים האחרונות מה שקרה. אתה יודע, נניח 10, 12, 15 שנה בנדלן, זה לא הרבה זמן. זה לא נחשב הרבה זמן. זה לא כמו חיי בן אדם 15 שנה, נכון? בנדלן 15 שנה זה כמעט כלום. נכון?
אם מסתכלים על טווחים מאוד ארוכים, אז כן.
כן, הרי נדלן זה ריצות למרחקים. אז כאילו 12-13 שנה זה כלום. עכשיו, אם תסתכל, נניח, בוא נתחיל את לספור משנת 2008. תסתכל את הדברים, נניח, שהיה פה בשנת 2008.
מ-2008 היה זינוק מטורף.
יפה. אבל תראה כמה דברים...
כי הורידו את הריבית לאפס.
נכון. אבל תראה כמה דברים קרו במהלך השנים שאמרו שמחירי הנדלן ירדו.
אמרו הכל, התוכנית של כחלון...
בוא נעבור לפי הסדר. אמרת להיות מדויק.
נו.
יאללה. מה היה בשנת 2008?
את המשבר שהפיננסי אחד הכי גדולים אי פעם.
שמה קרה?
הבנקים בארצות... מחירי הנדלן בארצות הברית קרסו. שם זה באמת ירד ב-40%.
נכון. ואז פחדו שיהיה פה אותו דבר.
נכון. ואז הורידו את הריבית בכל העולם. המערכת הפיננסית בארצות הברית היא כמעט קרסה.
נכון.
היא כמעט קרסה.
לימן ברדרס.
לימן ברדרס נפל, זה... עד היום מדברים על Lehman Brothers Moment, שזה ממש כאילו אחד הטעויות הכי גדולות בהיסטוריה האמריקאית, שנתנו לבנק הזה ליפול, כי זה דרדר עוד יותר את כל הכלכלה, והרעיד את כל המערכת הפיננסית.
ולא רק זה, גם מדינות באירופה, פשטו רגל בעקבות זה.
נכון, מה שקרה,
כל מיני מדינות
כאלה. כן, זה משבר החובות באירופה שהיה...
יפה. אז פחדו שזה יהיה לנו אותו דבר פה.
נכון, ב-2008 פחדו, הורידו מיד את הריבית, ובדיוק קרה ההפך.
נכון. אתה יודע שאז באותו זמן שהיית בא לבנק לקחת משכנתה, היו אומרים לך אין משכנתה.
ב-2008.
כן, הבנק נניח, אתה יודע, באתי לבקש אישור עקרוני מהבנק, הבנק אישר. אחרי שהיה את המשבר וכבר קניתי את הדירה בפתח תקווה, הוא אמר לי, אנחנו לא נותנים לך כסף. אמרתי להם, אבל אישרתם לי, חתמתי על חוזה. אמרו לי, תפתח את העיתון, תראה מה קורה בארצות הברית, אין משכנתה.
יו, ואז מה עשית? תספר לנו.
הלכתי, הלוויתי כסף. אמיתי, לקחתי מההורים שלי כסף.
לא, איזה מזל.
כן, לקחתי מההורים שלי כסף. אז המחירים היו נמוכים, זה היה איזה 400,000. לא שזה לא כסף, אבל כאילו...
בוא, אבל זה מזל.
כן, לקחתי כאילו מההורים שלי 400,000.
אם קורה דבר כזה היום, על ההיסטור.
אמרתי להורים שלי 400,000, אני אחזיר לכם עד סוף שנה 450.
וואי, וואי.
כן, וככה לקחתי את ההלוואה. אבל תחשוב שהיו אז בטוחים שמחירי הנדלן בישראל התרסקו.
נכון, בשביל זה גם הורידו את הריבית וחששו ממשבר, לא היה כמשבר הזה, זה היה פאניקה וחשבו שסוף העולם, זה היה תחושה באותם ימים שסוף העולם הגיע, אתה מדבר, הייתי כתב בכלכליסט, לפני זה עבדתי
בעוד אתר, בביספורט. בכלכליסט וזה.
תקשיב, אבל...
אך המשכורת קרואה.
היית רואה... עכשיו עדן.
היום,
היום אני נצמח סעד.
עוד פודקאסט, עוד זה...
אין, אין.
מסכן. מחמישי, אחד בלילה, מקליט פודקאסטים.
אחד. מסכן היום, ממש, כן. מרחבים עליי כל הזמן. לא, אבל אני יכול להגיד לך, הייתה תחושה אז באותם ימים, אני פשוט הייתי אז כתב, הייתי לפני זה בביספורט, על זה אתה לא יודע, והייתי הכתב וול סטריט שם. אז וואה, אני זוכר את זה בראש השנה, כאילו סמוך ללימן ברדרס, אתה רואה פתאום, מדדים, נאסדק וכאלה מתרסקים, מה זה? זה 10%, 12%, הכל מתמוטט, כל הכותרות שחורות, ואתה כאילו, אתה לא מאמין שאתה נמצא ברגע הזה, כל...
כן.
אתה רואה אנשים יוצאים ממרגזים מלימן ברדרס, אתה רואה את הכל פושט רגל, הממשל האמריקאי מתערב, גם אפילו זה הגיע פה לחדשות, לערוץ 12, זה אז 2, כל המקומות, זה היה כאילו... נכון, לא הייתי שם בארצות הברית בכל האירועים, אבל הייתה תחושה כאילו אנשים רעדו מפחד. אפילו המנהלי תחשוב, המנהלי השקעות הכי גדולים, עוד פעם, במצטבר כל המדדים בארצות הברית, נראה לי S&P ירד באיזה 50% בשפל שלו שם באזור על...
כן.
אני לא בטוח אם זה 2009 או 2008, איפשהו שם, הכל התרסק, ואפילו המנהלי השקעות הכי גדולים מכרו את המניות הכי הכי יציבות והכי טובות, כי הם באמת האמינו שהכל, אין, זה כאילו לא ייפטר הדבר הזה. ואיכשהו הממשל האמריקאי נכנס והתערב וקנה הרבה מאוד נכסים, והשתחררו לשוק, כמו שאתה יודע, הרבה מאוד בתים בארצות הברית. ובסוף כן, אנחנו איפשהו היום, וכבר מי זוכר את זה. אבל זה
נכון. ואז היה בשנת 2010-2011, מה היה? זוכר?
2010-2011 זה היה משבר החובות באירופה, אבל זה לא משהו שאנחנו רגשנו פה בארץ.
נכון, אבל היה שר אוצר שקראו לו יובל שטיינמיץ, שהוא, מה שהוא אמר, הוא אמר, אני עכשיו אצא גזרות נגד משקיעים, כי הם אלה שישמים בעליית מחירי הנדלן.
כל הזמן חיפשו אותם, כן.
כן, ואז דיברו, אז עד אותו זמן היה פטור ממס שבח, כל 4 שנים יכלת למכור דירה בלי לשלם
מס שבח. גם לדירה להשקעה?
כן, כל דירה. יכלת להחזיק 40 דירות.
וואו.
כל 4 שנים למכור דירה, וכאילו אין, לא לשלם מס שבח.
וואי וואי.
אז הוא ביטל את זה. ואחר כך הוא העלה את מס הרכישה מ-3% ל-5%. ולא רק זה, עשו גם עד אותה תקופה, יכלת לקחת דירה שנייה, שלישית, חמישית, שביעית, לקחת 70% מימון. ואז
לא, הוא ביטל את זה, לבנק ישראל עצר את זה.
בדיוק, נגיד בנק ישראל בזמנו גם עצר את זה. אבל בשנת 2011 הייתה כאילו הרגשה, יאללה, הולכים להיכנס במשקיעים, מחירי הנדלן הולכים
יורדים.
לרדת.
נכון.
מה קרה?
עלו.
עלו. נתקדם עוד כמה שנים
קדימה.
כי גם
כל מה שעושים, זה רק מגביר את הנזק. למה? כי כל המיסים האלה שהמדינה מטילה, זה בסוף מגיע למי שקונה נדלן, ומי שקונה הלאה, הוא משלם את זה, לא המדינה. המדינה מקבלת את הכסף.
נכון.
וממשיכים לעשות את זה, ממשיכים את המדיניות הזאת. כל הזמן להקשות. בגלל זה, אגב, זה רק מייקר את הנדלן, והבחירים במשרד האוצר או השרים חושבים, הם רוצים למצוא חן בעיני הציבור, ואז זה משהו שלא מצליח להם.
לגמרי.
לא מצליח להם להוריד את המחירים.
כן. לא, הם לא יצליחו. אין שליטה, אבל תראה, מה שכן, יש שליטה, זה לבנק ישראל, הם יכולים להקטין את הביקושים, כמו שיש עכשיו. הם כן, מקטינים את הביקושים.
הם מעלים את הריבית.
כן, הם לא באמת מורידים כרגע, אין איזושהי הורדת מחירים שרואים.
לא, יש, יש כן, שכונות שהמחירים יורדים, לא אני אומר לך בוודאות.
נכון, אבל גם אם כן, זה לא בכל
דיברת
הארץ.
דיברת אזור המרכז, באזור המרכז יורד 8-10% יורד עכשיו. הנה, זה התקופה. אנחנו חיים עכשיו את ההיסטוריה.
יש לך נתון?
אני שומע, אני רואה מתווכים, דיברתי עם אנשים.
לא, יש לך
לא
נתון.
לא היסטרי.
יש לך נתון?
לא, אבל...
אמרת, תבוא מוכן לפודקאסט.
נו, אז אני אומר לך מה אני שומע מהאנשים שאני...
לא מה שומע.
תקשיב,
מה, לפי הלשכה
מה האינטרס של מתווך להגיד...
מה שמעת מהם, הם התקשרו אליך?
מה האינטרס של מתווך, שהוא מתפרנס, להגיד שהמחירים יורדים?
לא,
להפך, עזוב. הוא צריך להגיד לך, המחירים עולים, כי, רוץ תקנה.
כי יכול להיות שזה אנשים שסתם אומרים, בוא, עזוב, בוא תסתכל.
לא, מה זה סתם, זה חבר שלי, נו. חבר שלי, הוא אומר לי, המחירים יורדים.
כן.
הוא לא ימציא, הוא רוצה לעשות עסקאות, הוא רוצה להרוויח.
תשמע, אני באזור שלי לא רואה ירידות מחירים, להפך אני רואה עדיין עליות
אתה
מחירים.
אתה מדבר על חיפה, אתה כן. מדבר על חיפה. אבל עליי. באזור המרכז, יש 8, 10, 5, לא יודע, קח את המנעד הזה, זה פחות או יותר אחוז ירידה. נכון, כנראה שזה תיקון, כמו שאתה אומר לפי ההיסטוריה, שזה הזדמנות. אז מי שקונה באזור המרכז, הוא צריך לחשוב האם זה עכשיו... קרובים לתחתית, אבל כמו שאתה אומר, הוא לא יכול לנחש, הוא לא יכול לדעת.
כן. אתה זוכר עוד, הייתה גם את המחאה בשנת 2012.
עם האוהלים.
כן.
עם האוהלים
ברוטשילד. נוריד את מחירי המילקי.
2012 זה היה?
נוריד את מחירי הדיור.
כן, הקימו את האוהלים ברוטשילד.
גם אמרו, מחירים ירדו.
וואי, שכחתי את זה.
אתה זוכר?
בונה, הם הלכו, הפגינו, הלכו לכנסת.
אוהלים, זה, יוריד את מחירי הנדלן. מיליון אנשים היו ברחובות. נכון. ואז יאיר לפיד
לא
נבחר
ואז
לזה
הוא...
בשנת 2015.
ואז הוא אמר, מה עם אפס?
מה עם אפס? ואז הוא הביא מה עם אפס. מה זה אומר? זה אומר...
לא, אבל זה עבר בסוף, היה? אבל אני לא זוכר.
לא, אני אגיד לך מה קרה. הוא אמר, בוא נעשה מה עם אפס. מה זה אומר מה עם אפס? מה עם אפס זה אומר, בוא ניקח דירה חדשה מקבלן, שעולה 2 מיליון שקל, שבפנים הקבלן מוכר אותה, יש לו בפנים מע"מ, אז נעשה הנחה של ה-17% האלה, והנה הורדנו את המחיר של דירה חדשה, וזה יוריד את כל השוק.
17%.
בדיוק. בסופו של דבר, תקשיב, הוא הקפיא את השוק במשך שנה וחצי.
כי הוא דיבר, היה זה כל הזמן דיבורים. כן,
נכון,
ניסו להעביר את זה.
אנשים חיכו, אמרו, רגע, יקרה, לא יקרה, כן יקפיא, יקפיא את כל השוק, כמו עכשיו, כמו עכשיו. ואז מה קרה?
לא, עכשיו השוק לא קופה בגלל תוכניות ממשלתיות, כרגע הם לא עושים כלום.
לא, הוא קופה בגלל משהו אחר, אבל זה אותו מצב בדיוק. אז בגלל מע"מ אפס היום, בגלל ריבית.
יפה, הוא הקפיא את השוק, ואז כל הביקושים הלכו והתפרצו.
בדיוק.
למה אנשים חיכו בצד, עם הכסף, צברו, חיפשו את הדירות, ואז ברגע שהבינו שזה לא הולך לקרות, כולם באו וקפצו מחדש על העגלה.
נכון.
ואז גם שוב פעם נשימו את המשקיעים
בכרגע. בדיוק, יפה. ואז 2016-17, צוק איתן, מלחמה.
לא, צוק איתן זה היה חודש וחצי לדעתי.
נכון,
זה...
אבל גם אמרו שיהיה
זה...
המחירים...
זה הקפיא כזה, כן, בסדר, אבל זה לא יוזמה ממשלתית.
נכון. לא, מדברים לא... על כל הסיבות למה המחירים...
שנייה, לפני יורידו. זה... טוב, אם אתה אומר, לפני 2008 הייתה ב-2006 מלחמת לבנון, אבל בסדר. המלחמות והמבצעים הגדולים לא מורידים את המחיר.
ברור שלא, אבל עדיין יש ציפייה שזה כן.
כמו עם הקורונה, רגע,
נכון,
שכחת את הקורונה.
רגע, תכף נגיע לקורונה.
נו.
ואז הגיע... נראה, עשיתי שיעורי בית, ראית?
יאללה, הרצאה, הרצאה.
כן. ואז בשנת 2017-18, מה היה? כחלון.
או, נו, החביב עליך ביותר.
מחיר למשתכן, נכון.
לא רק.
סגר לנו את הסלולר.
מס דירה שלישית.
מס דירה שלישית.
כן, הוא כל פעם נכנס בך, כחלון.
כן, מס דירה שלישית, מחיר למשתכן, נוריד את מחירי הנדלן. כל הדברים האלה ניתן קרקעות ליזמים.
אבל המס דירה שלישית, אתה לא זוכר איזה בלגן היה עם זה?
כן, כן.
יו, זה היה כאילו...
כן, בוא, אמרת, בוא נעשה עצומה, בוא נעשה פה, בוא נעשה...
עצומה את המשקיעים, היית אומר לי.
בוא נארגן את כל המשקיעים.
את מי מעניינים. טוב, אז לא היו כמו היום, כאילו...
נכון, ואז אמרו, יאללה, מחיר למשתכן, המדינה תיתן קרקעות בחינם, יבנו עליהם, יורידו את מחירי הנדלן, ומה קרה? פטיש 5 קי... לא, הפטישים זה של שטייניץ.
שטייניץ, כן, כן. מה קרה? המחירים המשיכו לעלות.
המחירים המשיכו לעלות.
כי זה רק הכניס לשוק, זה הטריף את השוק, והכניס הרבה אנשים שבכלל לא תכננו לקנות דירה. זה, 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 אנשים שלא חשבו, הם אמרו, וואי, יש הנחה, יש מבצע, גם אני רוצה לקנות את הכרטיס הגרלה הזה, וזה רק עודד את הביקושים, ויותר מזה, אתה יודע מה אני שמעתי? זה, אני לא יודע אם אתה מכיר את זה.
אני מקווה שזה משהו קצת יותר אמין מהמתווכים שסיפרו לך שיש התרסקות.
וואי וואי.
של 10%.
טוב, אין, חברים שלי משקרים, אנשים שאני מדבר שקרני, וואי וואי. אני, יש לי כמה חברים שקרנים, אני הולך להתחשבן איתם אחר כך.
לא, לא שקרנים, אבל אתה יודע, אחד אומר את זה למישהו, ואז הוא אומר כבר, שמעתי ממלא אנשים.
בסדר, אבל שנייה, לא, רגע, עכשיו שכחתי מה רציתי להגיד, תהיה בריא.
ששמעת מחבר.
אה, שלא מחבר, בהרבה אנשים. שאנשים השתמשו במחיר למשתכן הזה כדי להפוך למשקיעים, שהם קנו דירה אחת, בגלל שהמשתכן היה מאוד זול, הם השתמשו בעוד הון עצמי וקנו דירה שנייה. ואם בלי המשתכן אין מצב שהם היו עושים את זה.
כן.
אבל פתאום נהיו נורא עשירים, כי שווי הדירה שלהם הגיע, עלה במיליון, מיליון וחצי שקל, עוד במשתכן.
כן.
רק במשתכן עשו בוננזה, רק על הנייר ועוד עליית ערך, יש אנשים שעשו אפילו 2 מיליון שקלים, אמיתי לגמרי ואמין מאוד.
כן.
לא כולם, לא כולם, הרבה מאוד אבל. ואז זה הכניס אותם והפך אותם למשקיעים. אז אנשים מנפו את המשתכן כדי להתקדם, והמדינה לא חסמה את זה. המדינה אפשרה להם, תראה איזה טמטום. היא לא אמרה, מי שקונה במשתכן, לא, אם הוא קונה דירה שנייה בתוך ה, לא יודע מה, בתוך 5 שנים, כאילו אתה תגיד לי לא, למה לעשות את זה? אבל אתה יודע, הבן אדם קיבל עוד מתנה מהמדינה סבסוד. אז היא הייתה צריכה להגיד, לא, הבן אדם הזה לא יכול לקנות דירה נוספת. אם הוא לא מוכר את הדירה הראשונה, הוא יכול למכור רק אחרי 5 שנים. יותר מזה רגע, עכשיו אני ממשיך להגיד על המסביר על מחיר למשתכן, אתה יודע מה קראתי השבוע? יש רוכשי דירות במחיר למשתכן שבגלל עליית הריבית הם לא יכולים לעמוד בהחזרים, והם רוצים למכור את הדירות שלהם לפני הזמן. יש בערך 700 אנשים כאלה שפנו למשרד השיכון. מה אתה אומר על זה?
שמה? 700 אנשים?
700 אנשים בערך פנו למשרד השיכון, זה מכתבה שקראתי בוויינט.
מתי?
חודשיים, שלושה אחרונים, בגלל עליית הריבית, החזרי המשכנתא שלהם עלו וחנקו אותם, והם רוצים לראות, למכור דירת מחיר למשתכן. עכשיו, למה הם פונים למשרד האוצר? כי אם לא עברו 5 שנים, למשרד השיכון, אוצר...
ואז הם רוצים למכור את הדירה.
כן, רוצים למכור. הם לא מסוגלים להחזיק את זה. תראה מה זה.
כן. והמדינה מסכימה?
חבל, לא יודע, זה בדיונים עכשיו.
כן.
חבל עכשיו, בשבילם. לא, אל תמכרו את זה, מי ששומע אותנו, לא.
נכון.
תבקשו עזרה מחברים, ממשפחה, תארגנו את ההלוואה, תמחזרו את המשכנתא בדיוק מה שאתה אומר. כאילו, חבל, אתם מוכרים את הנכס היחיד של המשפחה, של הילדים שלכם. יודע מה, תכניסו יותר כסף. תמצאו עוד עבודה, תחלקו עיתונים אפילו. גידו לי, לא, מה, זה קשה וזה. תכניסו עוד 2,000-3,000. יהיה לכם גם מרווח.
דרך אגב, עליית הריבית זה גם לא 2,000-3,000. זה לא...
הלכתי לקיצון, בסדר, גם יוקר המחיה עלה וכל העלויות המחיה התייקרו.
כן.
תמצאו פתרון אחר מאשר למכור את הדירה הזאת.
בכל מקרה, זה היה עם כחלון, ומה קרה למחיר הנדלן? עלו.
עלו, כל מה שעשו עלה.
ואז הגיע הקורונה.
כן, ואז התחלנו את הפודקאסט.
21, מה עשינו?
לא, ב-2020 התחלנו את הפודקאסט. כן. חודש מאי, ואז חשבנו בהתחלה שזה... אני חשבתי...
זו הייתה העונה הראשונה, לא?
כן, העונה הראשונה.
פשוט התעייפנו, אז אמרנו כאילו, עונה, מי ישמע?
כן, אנשים אומרים, עכשיו אנחנו בעונה השנייה, כן. עונה ארוכה. ככה נרביץ איזה 60 פרקים ו... עונה, אבל זהו, הפעם אנחנו ממשיכים רצוף. אני בדיוק דיברתי על זה, למה לא כדאי להפסיק את הפודקאסט, כי מאבדים את המאזינים, אז בוא, לא כדאי.
הבדנו את 2 מאזינים שלנו.
איבדנו כמה? את גברת כהן מחדרה ואימא שלה.
כן. בכל מקרה, הייתה קורונה, והיו סגרים, ואתה יודע, הייתה פה אווירה של סוף העולם.
אתה יודע מה, זה מזכיר את 2008, אני חושב, כאילו, אבל במובן אחר. כן, שאל תצאו, כאילו, תמותו, ואנשים היו אחוזי אמוק. יום, זה היה כאילו...
אתה יודע, היית עובר ברחוב ליד בן אדם שמשתעל, רצית להרוג אותו. נכון.
לא, אבל הייתה אווירה...
למה משתעל?
לא, אבל אתה לא זוכר את המסיבות עיתונאים שהיה עם ראש הממשלה, והפאניקה.
כן.
מה, מי חשב בכלל על ה... אין, הכל כאילו חשבו שסוף העולם, כולם ימותו. לא, זה היה תקופה מטורפת.
כן, לגמרי. ומה היו בטוחים? שהנה המחירים ירדו... שמשקיעים ימכרו את הדירות כי הדיירים שלהם לא יהיה להם כסף לשלם שכירות, ובכלל גם לאנשים, גם אם הם משקיעים וגם אם הם בעלי דירות, לא יהיה להם כסף לשלם את המשכנתה.
אני זוכר, אבל גם בזמנו גם אתה דאגת. היו לך כמה דירות.
נכון.
ודאגת שהם לא יכולו לשלם.
נכון, ואז גיליתי את חברת הביטוח.
לא, זה לא בדיוק חברת הביטוח, זה
ביטוח שכירות.
וויצ'ק.
וויצ'ק, דיפרנט, כל מיני חברות ביטוח שבעצם עושות לך ביטוח שכירות, נכון, בזכות הדבר הזה. כן.
נכון, אבל לפני זה לא חשבת על זה בכלל.
לא, לא חשבתי. לא. אבל תחשוב, היה פחד שהמחירים ירדו. תחשוב, אנשים לא היה להם, לא הלכו לעבוד בכלל, לא, היית בטוח שלא יהיה להם כסף אפילו לקנות אוכל בסופר.
כן, ואז בדיוק, אז היה חשב, לא, היה כמה סיפורים שאנשים תוותרר לי על שכר דירה, אני מופתע שאתה לא זוכר, היו כל מיני דיונים כאלו. החודש שאתה לא משלם שכר דירה, לא, בסדר.
נכון, יכולת דרך אגב לבוא לבנק, להגיד להם, בואו, תנו לי גרייס על המשכנתא, אין לי כסף
כרגע. נכון, הקפיאו את המשכנתאות. כן, נתנו. שזה גם היה טעות של אנשים, אבל יכלו להקפיא חצי שנה, אפילו שנה נתנו.
לא רק זה, אמרו לך, אם אתה רוצה, כך אחוז מימון יותר גבוה של 70% משווי הנכס. היו הטבות. הלכו. אבל היו בטוחים שמחירי הנדל"ן ירדו.
כל הזמן, כן, והבנקים ניסו למנוע את זה, אז הם מאוד עזרו לאנשים כדי שלא יציעו את כל הדירות שלהם בבת אחת ותהיה קריסה ענקית.
נכון. ומה קרה למחירים?
שוב עלו.
עלו.
טוב, זה...
ועלו באחוז אבל
אתה
מטורף.
אתה עושה פה איזשהו חמשיר. כן, עלו באחוז מטורף בגלל כל המענקים הממשלתיים בכל העולם, וכל השוקי העון התפוצצו, ואנשים ממש יצאו מהסגרים ופשוט הלכו וקנו מכל הבא ליד.
נכון. אני חושב שהסיבה האמיתית שכל הדברים האלה קרו אחרי הקורונה, מכיוון שבקורונה הביקושים לא באמת נעלמו. זאת אומרת שהיו ביקושים, אבל הם לא באו לידי ביטוי. זה כמו שעכשיו, זוג צעיר שמתחתן, יש לו ביקוש לקנות דירה, אבל הוא לא קונה בגלל הריבית, אבל הוא עדיין מאוד רוצה לקנות דירה. זוג שעכשיו נניח רוצה לשדרג דירה, נניח אתה גר עם אשתך בדירת שלושה חדרים, ונולד עוד, נולדים ילדים, אתה לא תעבור דירה, אבל עדיין הביקוש קיים בך. ואם אתה מתגרש, אז אתה עדיין צריך לגור בדירה אחרת. ואם לא קנית דירה, זה בגלל הזה, וזה ביקושים שהם הולכים וגדלים, בפועל אתה לא רואה אותם עדיין, אבל הם הולכים וגדלים, וברגע שהדבר הזה ישתחרר, בדיוק כמו בקורונה, שהיה לנו ביקושים, רצינו נורא לצאת למסעדות, רצינו נורא לטוס לחול, רצינו נורא לנסוע, רצינו נורא לקנות דירות, רצינו, אבל לא יכולנו לעשות את זה.
ואז הכל התפרץ בבת אחת?
בדיוק, הכל התפרץ בבת אחת.
אבל גם פוצצו את העולם בכסף. אתה יודע שכמות הכסף גדלה בזה 50% מאז הקורונה? יש הרבה יותר, אולי לא שקלים, יש הרבה יותר דולרים, הרבה יותר כסף בעולם, זה ניפח את כל המניות, כולם הרגישו יותר עשירים, והם שפכו את הכסף הזה לתוך שוק הנדלן.
בגלל שהדפיסו גם כסף?
כן, בארצות הברית. והכל העיף את השוק מניות בארצות הברית. ההדפסה שם הגיעה לפה גם. כי כולם מחזיקים מניות אמריקאיות, כולם נהיו יותר עשירים. והכל עף למעלה, כל הטכנולוגיה.
כן.
אפל, גוגל, כל הנסדק טס לשמיים. ועכשיו הנה, הוא גם מתאושש.
כן.
אז כן, אנחנו רואים כל הזמן שהמחירים רק...
עולים.
רק הולכים ועולים. וכן,
אבל הנה עכשיו...
הנה, אתה שוב עם המסקנה.
כן.
בסדר, גם אם עכשיו ירד תקופה קצרה.
עוד הפעם ירד. איך אתה יכול לזמזם כל כך הרבה, והמחירים עלו, והמחירים עלו, והמחירים עלו, ולהגיד, טוב, הנה, עכשיו ירד.
לא, אני אומר, ירד זמנית, בסדר? זמנית.
לא בטוח.
אז...
אולי אם נתקשר לחבר הזה שלך...
יאללה, נביא אותו.
עם 10%.
דוד, נביא אותו. הוא יספר לך.
אני... תראה, גם אם המחירים ירדו, אתה יודע, אי אפשר לדעת באמת מה יהיה. אבל גם אם המחירים ירדו, אני לא רואה את זה קורה יותר מדי, וגם אם כן, זה אולי לא בכל הארץ, אולי רק באזורי הפריים, פריים, פריים ביקוש שיש, פחות בפריפריות וכאלה, כי גם שם המחירים מאוד נמוכים. אבל גם אם זה ירד, בטוח, בטוח, שאם אני אסתכל בעוד שנתיים, שלוש, תביא לפה כל בן אדם, אני מוכן להתערב איתו, שעוד 5 שנים המחירים יהיו הרבה יותר גבוהים מהמחירים היום.
נו, בסדר, אני גם חותם, אני גם מסכים עם זה.
אז זה אומר שהמחירים יעלו.
אני מסכים איתך, אבל יכול להיות זמנית, שנה מסוימת. זה כמו שוק ההון, גם שוק ההון. אם אתה לאורך שנים ארוכות, אתה כל הזמן עולה. כאילו במדדים, מדדי מניות מרכזיים.
אתה יודע, מדובר על זה שבעוד 20 שנה מה תהיה אוכלוסיית המדינה?
יהיה פי 2, משהו כזה. כאילו, אם אתה אחוז גידול של 2%, 3% בשנה.
מצפים לסדר גודל של מעל 20 מיליון איש. איפה הם יגורו?
לא יהיה להם איפה לגור, צריך לבנות הרבה דירות.
תחשוב מה זה. אז תחשוב איזה ביקושים יהיו פה, ותחשוב כאילו כמה יעלו המחירים. אני חושב שלא ירחק היום, שלא כולם יהיה להם, תהיה להם דירה. והחלום הדירה ילך ויעלם.
אבל אתה בעצמך מאמין בזה שהם יכולים לקנות, להתקדם ולהצליח.
נכון, אבל לא כולם עושים את זה, אתה רואה.
אז מי שעושה את זה היום...
מי שעושה את זה היום, או מחר, או מחרתיים בכלל, מי שעושה את זה יהיה חכם, כלכלית, כן? לא זה. אבל מי שלא, לא, ופשוט יישאר בלי דירה. אתה יודע, בברלין נניח 90% חיים בשכירות.
והם אוהבים את זה גם.
כן, זה נראה, אבל תקשיב, הם אוהבים את זה
כי... הם חיים בשכירות ואין להם נכס כנגד.
אין להם.
כן.
כי זה נראה להם מאוד נורמלי, ככה הם גדלו, לנו זה נראה לא נורמלי.
שיקנו לקנות פה.
כן, תראה, פה ילדים שגדלים, כמו בפודקאסט הקודם, שהיה לנו, שכאילו זה נראה וואו, אם להורים לא הייתה דירה, ואני לא רציתי להיות ככה.
זו תובנה מאוד נדירה, זה בא מתוך כאב ומתוך מקום מאוד מאוד עמוק.
כן.
זה לא כולם ככה.
נכון, אבל תחשוב, כי כאילו פה זה מאוד נורמלי, שתהיה לך דירת מגורים, שתהיה שלך. אם יום אחד זה ישתנה, עוד 3, 4, 5, 7 שנים, וכבר מחירי הנדלן, יאללה, אנשים יצטרכו לעבוד בשביל זה 30 שנה ולא 18 שנה, אז אנשים כנראה יגיעו למסקנה, יאללה, אז נגור בסחירות, וזה יהיה הנורמל.
אז הם עכשיו... ואז מה יקרה למחירי עכשיו הסחירות? עכשיו הם מקשיבים, אז הם קונים לילדים שלהם. במחירי הסחירות יזנקו.
יזנקו.
אבל גם עכשיו הם עולים במחירי הסחירות.
נכון.
כי פחות אנשים קונים, יש איזשהו כיפאון.
נכון.
טוב, אז סיכמנו את ההיסטוריה של הנדלן במדינת ישראל, 31 דקות.
היית איזה יופי. היה מדויק, לא?
כן, לא, לא רוצים להעיף את האנשים. לא, לא, לא מעיפים. נשאיר קצת לפרק הבא.
אז מה המסקנה?
לקנות, כי המחירים יעלו.
יפה מאוד.
טוב.
וזה אומר שואם הסקפטי. איפה היית בפרק הראשון?
אין, אין, סבת אותי בסקפטי. אני יותר סקפטי. לקנות, אבל תיזהרו שהמחירים לא ירדו לכם. יאללה, נתראה בפרק הבא, להתראות. ביי.